ידעתם שהמחזור של האישה משפיע באופן ישיר על החשק המיני שלה? ההשתנות ההורמונלית שעוברת על האישה מהרגע שהיא מקבלת את הווסת שלה עד הרגע שהיא מקבלת את הווסת הבאה, משפיעה על איזה אינטימיות היא תרצה, כמה היא תרצה, אם היא בכלל תרצה. הסוד הזה משנה חיים גם של האישה וגם בתוך הזוגיות.
ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
הסקט בנושא בריאות, גוף ונפש. בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה.
רוני נייס קרסין, מטפלת ברפואה סינית בעשור האחרון, בדיקור, צמחי מרפא, טעינה וטכניקות חום. רוני, את התחלת במשפט מאוד חשוב, לנשים כמובן, אבל גם לגברים.
לגמרי. יש לנו נטייה לחשוב, או להאמין שהעבודה משפיעה מאוד על החשק המיני שלנו, שהמצבי רוח משפיעים מאוד על החשק המיני שלנו, שמערכת היחסים בבית משפיעה על מערכת היחסים שלנו, שאפילו הסדר והבלגן בבית משפיעים על החשק המיני שלנו, והכל נכון. אבל יש עוד משהו שקורה באופן קבוע אצל האישה ומשפיע על החשק המיני שלה. לצורך העניין, יש ממש זמנים בחודש שאישה תרצה אינטימיות שהיא כלילה, ספונטנית, משחקית יותר, אפילו היא תיזום יותר, ויש חלקים בחודש שהאינטימיות שהיא תחפש היא אינטימיות אחרת, אינטימיות איטית יותר, עמוקה יותר, רגישה יותר. אם גם הגבר וגם האישה לא מכירים את זה, אז הם נוטים לחשוב שכל יום היא אמורה לרצות את אותו הדבר.
אז לפי מה שאת אומרת, את בעצם מלמדת את הנשים להתחבר לאני עצמי שלהן. אז מה הכוונה שלך? תסבירי לנו.
אני בעצם מלמדת נשים להתחבר לאיזושהי פשטות של עצמן. אני מלמדת אותם לקרוא את הסימנים שהגוף מספר להם במהלך החודש, ולא רק הגוף, גם הנפש שלהן. יש השתנות קבועה, ואם אני לומדת לראות אותה ולחפש אותה בתוך עצמי, אני קצת מפסיקה לחפש אותה מחוץ לעצמי. מה שקורה, שנשים הולכות לחפש תשובות מחוץ לעצמן. הן הולכות למטפלים ולרופאים ולסדנאות, וממש מחפשות תשובות לכל מיני שאלות, גם פשוטות, אבל גם מאוד עמוקות על הבריאות שלהן. וכשהן מגיעות אליי, אני קודם כל אומרת, רגע, בואו נחזיר את הפוקוס אליכן. מה קורה אצלכן? מה אתן כן מכירות? מה אתן כן יודעות? ואז כשהסימנים, וזה גם מה שהרפואה הסינית מאוד עושה, היא בעצם מעלה הרבה מאוד שאלות על יום-יום, איך השינה ואיך העיכול, והכי בסיס שיש. ופתאום נשים מתחילות להבין, וואו, כאילו אפילו התעסקתי בזה אף פעם, איך אני ישנה, את מי זה מעניין, איך אני אוכלת, כמה אני אוכלת, כמה מהר אני מעכלת את האוכל. ועצם ההסתגלות הפנימה הזו, היא פתאום מעלה הבנות.
אז את ממש עוזרת לנשים להבין יותר טוב את הגוף של עצמן, להכיר אותו.
אני חושבת שזה מעבר ללהבין את הגוף של עצמן. אני חושבת שאני, בעצם העיקר שאני רוצה לעשות הוא להחזיר להן את ההבנה שהתשובות בתוכן, ושהן יודעות מה טוב להן. כי אם אני הולכת לרופא ומחפשת שהוא יגיד לי מה טוב לי, אני הרבה פעמים שוכחת שאני יודעת מה טוב לי, ואז זה מבלבל אותי ומתסכל אותי ומייאש אותי, והן מסתובבות בעולם מתוסכלות.
אני מאוד אוהבת בקליניקה את הקטעים האלה שהם מטופלים ומטופלות חדשים, שאני שואלת שאלות למשל על המחזוריות או שינה, והם כזה מתמאמים והם צריכים לחשוב כמה פעמים יש לי יציאות ביום, או מתי אני הולך לישון, או כמה שעות אני ישן, או מתי את מקבלת מחזור, ואני אומרת להם, איזה יופי שאתם כאן, שאנחנו מתחילים באמת להבין את הגוף שלכם. זה מדהים.
ממש, בדיוק.
אז בעצם הדבר המרכזי בקליניקה שלך זה על הסייקל הנשי, נכון?
זה בחודשים האחרונים קרה. בעצם זה נושא שבוער בי. אני מביאה את זה לקליניקה כי אני פתאום קלטתי שיש, אני יכולה לחלק את זה לשתי קבוצות עיקריות של נשים שמגיעות אליי. כאלה שממצאים מניעה הורמונליים, מאז שהן זוכות את עצמן, במקרה הטוב מאז שהן התחילו לקיים יחסי מין, במקרה הפחות טוב מאז שהם התחילו לקבל מחזור, את המחזוריות שלהן, והן בכלל, א', לא מקבלות מחזור, כי עם אמצעי מניעה הורמונליים אין מחזור, יש דימום, הוא לא מחזור, הוא לא מחזורי, וב', הן בכלל לא יודעות מה, אין שום קשר בינה לבין המחזור, זה כאילו משהו שמושפע מכדור חיצוני שהן לוקחות, או כל אמצעי אחר. אז יש את אלה.
יש כאלה גם שמקבלות הורמונים, זאת אומרת, את הכדורים נגד הריון, שאין להם בכלל מחזור. שאני מבחינתי זה ממש מוזר.
זה מוזר, אבל ברגע שאת מבינה גם שאין, הרי אין טעם לדימום הזה במהלך חודשים, זה גם ככה לא קורה על בסיס שום, זה לא קורה בגלל ביוץ. כן. זה כדור שכשאת מפסיקה לקחת אותו, ההורמונים צונחים ויש דימום. זה רירית רחם שאפילו לא, אין שם שום דבר שקשור לטבע. אבל כן, לגמרי.
כאילו, אנשים תופסות את זה
כמחזור.
כמחזור.
אבל זה לא.
או כבסת.
אגב, זה, גם אני הרבה זמן לא חשבתי על זה אפילו. כאילו, פתאום אני, אחרי כמה שנים שאני כבר לא לוקחת אמצעי מניעה הורמונלי מזמן, פתאום קלטתי שזה בכלל לא מחזור. כאילו, כשאני קלטתי, זה היה מין הבנה כזאת מדהימה בשבילי. אז יש את אלו שלוקחות אמצעי מניעה הורמונליים, ויש את הסוג השני של נשים שהם, יש להן מחזוריות טבעית, אבל אין שום קשר בינה לבין המחזוריות הטבעית הזו. כאילו, אין עניין של מה קורה לי לאורך החודש, יש כאילו כמו איזה מתג, יש דימום, אין דימום. כאילו, מחזור זה הדימום. וזה גם אחת ההבנות שהבנתי שלא, הן לא יודעות את זה, הן לא יודעות שמחזור זה סייקל, מחזור זה מחזורי. זה לא רק הדימום. ומשם התחלתי להביא את זה לקליניקה יותר ויותר, לנשים שמגיעות אליי עם כל מיני סימפטומים אחרים, גם נשים שזה בכלל לא באו בגלל זה. כי זה חיבר אותן לעצמן.
אז אני חושב שזה בדיוק מה שנרצה לעשות בפרק הזה. בעצם מה שאת עושה בקליניקה עוזרת לנשים להבין יותר טוב את המחזור החודשי ואת השינויים שקורים אצליהן בגוף. אז לעזור גם למאזינות וגם למאזינים להבין את הצד השני. מה קורה בתוך כל המחזוריות הזאת? מה חשוב לדעת?
בוא נתחיל. נתחיל מהיום הראשון של הסייקל, של המחזור.
אני חייבת לומר איזה משפט. אני מכירה אותך כבר אי אלו שנים, ואת באמת אישה שעושה המון חיפוש, כן? על עצמה, על הסביבה, ודוקטור טל בן שחר, מומחה עולמי בפסיכולוגיה חיובית, הוא יתארח אצלנו בקרוב, אז הוא מדבר על מי-סרצ' לעומת ריסרצ', ואת עושה את זה המון.
בול זה.
כן, אז ספרי לנו איזה תהליך את עברת, איך הגעת לזה?
אני פשוט מאמינה גדולה ביכולת של הגוף שלי ושל הנפש שלי לרפא את עצמי. זאת אומרת, אני לא הולכת בעולם ומחפשת ריפוי חיצוני, אני כן יכולה להיעזר באנשי מקצוע שיתנו לי, ישפכו אור על המקום שבו אני נמצאת בחיים מנקודת מבטם. אבל בסוף, בסוף אני מאמינה שהגוף שלי יכול. הוא יכול לעבור דברים, הוא יכול לתקן, כמו שהוא יוצר טעויות או מחלות, הוא גם יודע לרפא את המחלות ולתקן את המחלות האלו. זאת אומרת, יש לי אמונה מאוד גדולה. אגב, אני ככה פועלת גם עם הילדים שלי לגמרי. כאילו, אני לא מתערבת להן במערכת כמעט בכלל. כל כך מאמינה שהם יודעים איך לעשות את זה. כשהם חולים, אני מבסוטה עליהם. אני אומרת, וואלה, כאילו הנה, הם מתחזקים לי עכשיו. ואני שמחה בשבילהם. אז יש בזה מין אמונה כזאת שאנחנו יודעים, כאילו יש איזו אמונה פנימית חזקה וביטחון ביכולת של הגוף שלי.
זה מעניין, לא מזמן, את ככה הזכרת שלפעמים הילדים חולים, או לא מרגישים טוב. ולא מזמן באה מטופלת לקליניקה, שהיא מטופלת שלי כבר כמה זמן, והיא כל הזמן מתלוננת, נו, מתי אני ארגיש טוב, והיו לי זמנים הרבה יותר טובים, אז אמרתי לה באיזשהו שלב, אתה יודע, אנחנו לא אמורים כל הזמן להרגיש טוב? זה בסדר,
מדי
פעם לא להרגיש טוב.
זה בדיוק הסייקל.
כן.
זה ממש בדיוק זה. אנחנו לא אמורות להיות כל הזמן אותו דבר.
כן, ובהיי תמידי.
כאילו אם אנחנו נסתכל, מחזור זה נגיד בממוצע 28 ימים, אז איך שאני מתנהלת ביום הראשון שלי, או מרגישה ביום הראשון שלי לסייקל, שונה לגמרי מיום ה-20 של הסייקל. לגמרי, אבל אני כאילו יכולה להיות הפוכה.
אז תני לנו באמת דוגמה להרגשות האלה.
כן. בוא נדבר על זה באמת. זאת אומרת, התחיל החודש, התחיל הסייקל שלי, והוא מתחיל בדימום, הוא מתחיל מהווסת. ובווסת, מבחינה הורמונלית, בתוך הגוף של האישה, יש איזה מין צניחה הורמונלית. זאת אומרת, כל מה שהיא חובה באותו, הרבה מאוד נשים יחוו ברגע הזה איזושהי תשישות מאוד גדולה, ועייפות מאוד גדולה, ולפעמים גם זה מלווה בכאבים, והגוף כולו מתרכז במין הרפיה, זאת אומרת, קיבוץ של הרחם יחד עם הרפיה של הדבר הזה, כדי בעצם להתחדש. יש פה איזה מין, תוך כדי שאנחנו משחררים טרית הרחם, כבר האסטרוגן, שהוא אחראי על כל החלק הראשון של הסייקל, הוא כבר מתחיל לעלות ולהיות שופע בדם שלנו. ותוך כדי שהאסטרוגן הזה עולה, אני בעצם מתחילה מחדש לבנות את רירית הרחם, הסקיקים מתחילים להבשיל עד השיא של הביוץ. וכל החצי הזה של החודש הוא מושפע בעיקר, נדבר על הורמון האסטרוגן, שהוא בעיקר מנהל את הדבר הזה, והורמון האסטרוגן הוא הורמון כיפי. הוא הורמון של חיים, הוא הורמון של יצירה, הוא הורמון של... אנחנו...
של נאורים.
לגמרי, אנחנו יפות יותר בחצי הראשון של החודש, אנחנו סימטריות יותר בחצי הראשון של החודש, השיער שלנו שופע יותר בחצי הראשון של החודש, האור שלנו בוהק יותר, התקשורת שלנו עם החוץ טובה יותר, אנחנו יותר מתקשרות, יותר דורשניות, יותר יודעות לבטא את עצמנו, כי אם הפודקאסט הזה היה לפני שבועיים, זה היה נפלא, הייתי בביוט שלי, היום אני בבסת. אבל... יש איזה משהו בחצי הראשון של החודש שהוא נורא נורא כיפי, אגב, בכלל בתרבות המערבית, אנחנו מאוד אוהבים פן, כאילו החצי הראשון של החודש הוא מאוד מתאר את מה שהעולם מחפש, את הנראות, את היופי, את החיצוניות.
הדוניזם.
לגמרי.
יש משהו במחזוריות הזאת שקצת לפעמים מתנגש עם העולם, כי או בכלל, זה מדגיש את ההבדל בין גברים לנשים, שגברים יש, אנחנו כל הזמן רוצים נגיד להיות יותר מצליחים, יותר מרוויחים, יותר ויותר, ו... אני רואה איזשהו פער בין החשיבה הגברית, כאילו שהיא כל הזמן הולכת במעין במחשבה סכמטית כזאת, והרצון לפתור בעיות, לעומת אצל נשים, שיש באמת איזושהי מחזוריות כזאת, כאילו זה פשוט עובד אחרת.
אבל זאת גם הבעיה קצת, כי נשים נבלעות בתוך העולם שתיארת כרגע. הן נורא רוצות להיות גם כאלו. ואז שמגיע החצי השני של החודש, שבו... האסטרוגן צונח והפרוגסטרון דומיננטי ולוקח פיקוד, ואז מה שקורה בגוף שלנו שאנחנו כבדות יותר, זאת אומרת אנחנו נרגיש את זה קצת אחרי הביוץ, לא ממש, זאת אומרת ייקח כמה ימים, אבל אז אנחנו, החוץ כבר פחות מעניין אותנו, יש איזה מין התכנסות פנימה ומין איזה חשבון נפש, ופתאום כל הענב, תקרוא לזה כל אחר הצף, כאילו כל השיט של החיים, וכל הקושי של החיים, וכל מה אני עושה בזוגיות הזאת, ולמה אני מנהלת המערכת יחסים הזאת, ולמה אני בעבודה הזאת, וכאילו הכל מין, אני כבר לא יכולה להסתתר מאחורי הפן.
אני הייתי מסתכלת על זה דווקא באור חיובי, כי לפי גם מה שגל אומר, אצל גברים זה יותר ככה קו ישר, אוקיי? אז החצי חודש הראשון עד הביוץ, אנחנו יצירתיות, ואנחנו יש לנו רעיונות, ואנחנו יכולות באמת להזיז הרבה דברים, ואז בחצי השני אנחנו צריכים to contemplate, כן? לחשוב על הדברים, להפנים אותם, לראות מה באמת עובד לנו ומה לא עובד לנו, להיות יותר שקטות, אבל עצם זה שיש לנו את שני החלקים האלה, אני חושבת שאנחנו יכולות לצמוח מאוד.
אז זה בדיוק, בדיוק מה שאמרת, וזה מה שאני אומרת, כל הקשיים צפים, אני בעצם אומרת, יש לך הזדמנות.
בדיוק.
יש לך הזדמנות, במקום לראות את זה איזה מבאסים החיים של האישה, החלק הזה של החודש שהגיע וכל כך לא באי להרגיש את זה, להגיד, יש איזה תפקיד, ובזמן הזה, בחודש הזה מגיע, גם יש לי את היכולת להיות בתוך זה. זאת אומרת, אם אני לא עושה לזה, מדחיקה את זה הצידה ומסתירה את זה, אני בעצם יש לי פה הזדמנות לעשות ממש חשבון נפש. מה טוב לי, מה לא טוב לי, מה לא עובד במערכת יחסים הזאת כבר, למה העבודה הזאת לא מתאימה לי, מה לא טוב לי יותר, מה לא עובד לי. ואז, אחרי שעשיתי את חשבון הנפש הזה, יש לי הזדמנות להיפרד, וזה הווסת שוב, הווסת הבאה. הווסת הבאה היא הזדמנות מחודשת להיפרד ממה שלא משרת אותי יותר. אז אישה משתנה לאורך החודש, זה בדיוק ההשתנות, אבל זאת השתנות מבורכת, זאת השתנות מדהימה. אני משתמשת בזה היום ככלי לעבוד עם עצמי. ידעתי שאני בסתיו, שהיא לפני כמה ימים, בסתיו זה ידעתי שאני בחלק הזה של החודש לפני כמה ימים.
שאת קוראת לו סתיו.
שאני קוראת לו סתיו, שהוא מין כזו עצבות מחלחלת פנימה, והקושי צף, והמין, האם אני עושה את הדברים כמו שאני צריכה לעשות? ואמרתי, אני יודעת שזה הזמן שלי, אני רוצה להיות בתוך זה, והתחלתי לחשוב מה אני רוצה לעשות אחרת, איך אני מנהלת הזמן שלי, שאני מרוויחה מזה. איך אני ארוויח מהתקופה הזאת בחודש, ואני אעשה, אני אומרת, כל פעם שאישה מקשיבה לסטייקל שלה, בסוף הסייקל, היא גרסה משודרגת של עצמה. היא כאילו יוצאת טובה יותר.
אז זה המסר העיקרי שלך.
כן.
לתעל את הזמנים השונים לדברים שונים בחיים.
זאת יצירה, יצירה זה חלק מיצירה, זה ליצור, ליהנות מהשפע של היצירה, רגע לבדוק את היצירה מחדש ולהיפרד מה שלא משרת כדי ליצור מחדש יותר טוב.
זה מקסים.
כן.
מתוך הדברים שלך, מה מאזינות יכולות ליישם, למשל?
אז נראה לי שברגע שמתחילים להקשיב לסייקל, מתחילים לקשר סימנים, גם פיזיים וגם רגשיים, למקום שבו אני נמצאת בחיים שלי, נגיד למקום שבו אני נמצאת בסייקל. ואז יש איזה מין חזרתיות של דברים. אני רואה שכל זמן לפני ביוץ קורה לי משהו בגוף. לצורך העניין, ההפרשות הגופניות שלי משתנות, פתאום כואב לי הראש, פתאום כואבת לי הבטן, פתאום יש זמן, פתאום אני מסוחררת. זאת אומרת, יש פתאום סימנים שמצטרפים לי, חוץ מזה שעד עכשיו ידעתי להגיד, אני לא ישנה, אז כואב לי הראש בבוקר, אני פתאום יודעת גם להגיד, רגע, רגע, זה חוזר על עצמו כל חודש, ביום די קבוע, וואלה, אולי זה קשור למחזרות החודשית שלי, אולי זה קשור להורמוני המין, אולי ההורמונים לא מאוזנים. וההקשבה הזאת בעצם גורמת לי לשים לב, א', מה חוזר על עצמו, ואולי שווה טיפול, מה אולי חד פעמי וסתם הצטננתי והכל בסדר, ומאפשר לי, ברגע שאני קשובה יותר לגוף שלי, אני גם יכולה לתת לו יותר משהו צריך. לצורך העניין שמתי לב שבימי הווסת אני מאוד, בימי הדימום אני מאוד עייפה, אולי שווה שאני אשן יותר ביום הזה, אולי שווה שאני יום קודם לא אצעד מאוחר ואתן לגוף שלי את משהו צריך. אגב, ההתחלה של החודש היא משפיעה על חודש כולו. ברגע שהתחלתי את החודש עם חוסר בשינה, עם עייפות, לא נתתי לגוף שלי את מה שהוא צריך, כבר התחלתי במקום פחות טוב. האסטרוגן שאמור להתחיל ולטפס כבר ייפגע בשלב הזה. זאת אומרת, איך שמתחיל החודש ישפיע גם על צורך העניין על אמצע החודש, על הביוץ שלי. נשים נגיד שרוצות להיכנס להיריון, צריכות לבנות את עצמם עד הביוץ בצורה טובה. נשים ששמות לב לעצמן פתאום נחות יותר, פתאום יש רעב יותר מוגבר בווסת, הגוף מתאמץ, אפשר לאכול יותר ולכן את עצמנו יותר טוב לימים שאחר כך, ואז גם שמות לב יותר להפרשות הגופניות שלהן, ורואות מתי חלון הפוריות הזה נפתח, מתי אפשר להיכנס להיריון. זאת אומרת, ברגע שאני מתחילה את החודש טוב ובהקשבה, אז אני יכולה לקרוא סימנים בצורה נכונה יותר וטובה יותר.
אז הזכרת את תחום הפוריות. איזה עוד דברים את ממליצה מעבר להקשבה לנשים שרוצות להיכנס להיריון?
תראה, הריון מבחינתי זה תוצאה של חיים, של חיים קודם כל שלי. כאילו אני יוצרת חיים מתוך החיים שלי. אז ככל שאישה מרגישה חזקה יותר וחיה יותר, ככה היא יכולה ליצור חיים בקלות יותר. וחיים מבחינתי זה קודם כל דאגה לבסיס של הבסיס. זה לישון, לאכול, לנשום, לדאוג לרווחה שלי. ואחרי שרגע עשיתי את זה, לבדוק מה עוד יש פה. איזה סימנים הגוף שלי מספר לי, שאולי הוא לא כל כך בטוב. האם יש כאב שאני סובלת לאורך הרבה זמן, האם פתאום המחזוריות שלי בכלל לא סדירה, כל מה שדיברנו על מחזוריות וסייקל, יש נשים שחוות מחזור לא סדיר. האם זה תקין, האם זה לא תקין, צריך לבדוק. צריך לבדוק עם איש מקצוע, עם מטפל, עם רופא, מה הסייקל המתאים לי, הנכון לי.
אז באמת בקליניקה נשים הרבה פעמים שואלות, מתי אני צריכה בעצם לדאוג, כן? או ללכת לטיפול. אז אני אומרת שכשמשהו משתבש, למשל מחזור לא סדיר, או כאבים מאוד חזקים, אז בוא נראה 3 חודשים, כן? אם זה חוזר על עצמו. טוב, כמובן שעם טיפול אפשר לשפר את המצב, אבל אם הם עדיין לא מתחילות טיפול, מתייעצות איתי בטלפון, והם דואגות, והם לא יכולות להגיע לטיפול, אז אני אומרת, אם המצב הזה קרה בחודש אחד, זה בסדר, אין מה לדאוג, אבל אחרי 3 חודשים באמת צריך כבר טיפול. עכשיו אני רוצה רגע לחזור למחזור, okay, לפני שנקפוץ לביוץ, לסימנים של הביוץ, כי בקליניקה אני אומרת למטופלות, בימים הראשונים של המחזור, שלפחות יומיים ראשונים, לא לעשות התאמנות נורא אינטנסיבית, אפילו לא לצאת להתאמנות, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כשאני אומרת התאמנות, בעיקר סיבולת לב ריאה, ובאמת משהו שמצריך הרבה אנרגיה. בנוסף אני אומרת לנשים, לא להיכנס למים קרים, בימים הראשונים של המחזור. כי זה, הכל פתוח, וזה גורם לקור הזה לחדור פנימה, ואז מה שהן רואות, שבמחזור, בווסת הבאה, יש להן יותר כאבים, כי קור מקווץ. אז אלו הכללים המאוד בסיסיים שאני אומרת למטופלות. בוא נקפוץ לביוץ.
אני תמיד מוסיפה לזה ואומרת, כדי שהן יבינו בכלל מה... אני אוהבת להגיד להן, תבינו, הרחם עכשיו צריכה לשחרר את רירית הרחם. זה אומר שכל האזור התחתון, שכל האזור של האגן צריך להיות רחב ומשוחרר.
כן.
אם אני לא נחה ואני לא לוקחת את ההצעה שלך, אני בעצם ממשיכה לעשות את הפעולה הרגילה שאני עושה. כל יום הולכת ממקום למקום, לא נחה, יושבת הרבה אולי... אם אני יודעת שכדי לעזור לעצמי להיות, להתחיל את החודש יותר טוב, אני צריכה להרפות את האגן ולשחרר, אז אולי אני פחות ארוץ ממקום למקום, אולי אני פחות אשב, קור לגמרי מקווץ אותנו, אז קור מקווץ גם את האגן. אז אני נגיד תמיד אוהבת להגיד אני אוהבת להגיד למטופלות, שבוע לפני הווסת, עוד יותר, עם כל החודש שנוצא שתרפו את האגן לבריאות שלה, של מערכת הרביעה שלכן, לפני הווסת, ומי שסובלת מכאב עוד יותר, להרפות אגן, לעשות ריקודי בטן, ריקודים ברזיליים, להזיז, אולהופ, כאילו ממש, ממש לשחרר את האגן בצורה כזאת, שכשתגיע הווסת, האגן יהיה כל כך רפוי ומשוחרר, שאני אפילו לא ארגיש אותה מגיעה.
ומה עם פעילות יותר אינטנסיבית? מה עם ריצה בשבוע שלפני הווסת?
אני כמו איריס, בזמן ווסת, מבחינתי...
לפני
וסת?
לפני, כן,
לפני
חשוב
וסת,
שיש
פעילות. בדיוק. לפני וסת אנחנו, מבחינת תנועה, לאורך החודש, יש את הווסת ששם אני רוצה מנוחה. אחרי וסת מתחיל להיות לי יותר כוח, נכון? האסטרוגן הזה שעושה לנו חיות וכוח בגוף, הוא גם נותן לי יותר כוח פיזי. אז אני מרגישה יותר חזקה. יש את הביוץ שהוא גם איזשהו C של אנרגיה, ואחריו אני עדיין בסי, ואז התחושות בגוף שלי קצת משתנות. זאת אומרת, מבחינת תנועה אני רוצה את יותר קשובה, אני עדיין יכולה לעשות פעילות מאומצת, ופעילות של, שבה אני מזרימה את הדם ודואגת לסיבולת לב ריאה, זה פעילות מבורכת, אבל עם הקשבה. זאת אומרת, לפני הווסת, בגלל שהפרוגסטרון שם דומיננטי, ואנחנו פחות עם כוח פיזי, אני רוצה שם את הפעילות החיזוק הזה וההמרצה, אבל עם הקשבה. אני אעשה את זה ואני אשים לב, רגע, אני עייפה מדי היום, אני פחות עייפה היום, אולי פחות לרוץ היום, נגיד, תכננתי 10 קילומטר ריצה, אז אני ארוץ אולי רק 5, אז יותר עם הקשבה לפני הווסת, אבל חשוב מאוד, כי זה בעצם גורם לאדם שהיא לזרום בהרמוניה.
כן, מבחינת העולם שלנו, של הרפואה הסינית, הרי אנחנו יודעים שכשאנחנו בתנועה, אנחנו עוזרים בהנאה של אנרגיה ודם, ובשביל לקבל ווסת בצורה באמת נינוחה ולא כאובה, אז זה חשוב להיות בתנועה, בטח בטח לפני הווסת. עכשיו, זה גם נורא אינדיבידואלי. יש נשים שצריכות יותר תנועה, יש נשים שפחות זקוקות לתנועה הזאת, או צריכות אותה.
האמת שזה כמו כל דבר במחזוריות. נשים שאלות אותי, איזה הפרשה צריכה להיות לפני ביוץ? מה אני צריכה לראות? עכשיו, רק את יכולה לדעת מה, זאת אומרת, ההפרשה לקראת ביוץ הופכת להיות מימית יותר, שקופה יותר, נגיד. אז, אבל השקופה והמימית הזאת היא ביחס לעצמך. זאת אומרת, אני יכולה לראות משהו מאוד מאוד מסוים ולתאר אותו בצורה מסוימת, אבל אישה אחרת תרגיש ותראה, בעיקר תראה, משהו אחר לגמרי, אבל זה עדיין יהיה ימי הביוץ שלה. זאת אומרת, ברור שבסוף הכל הוא מאוד מאוד אישי. ואני צריכה, אבל כדי לדעת את האישי הזה, אני צריכה לעקוב אחרי הדבר הזה, לעקוב אחרי ההשתנות שלי לאורך החודש, ולראות מה קורה לי, לא לחברה שלי, לי.
כן. אז ספרי לנו, ספרי למאזינות, למה בעצם בביוץ יש לנו באמת את ההפרשה היותר שקופה, יותר ג'לטינית?
אז בעצם ההפרשה הזאת שלפעמים מגעילה את הנשים ואת הגברים, היא בעצם ההפרשה שמייצרת חיים. היא בעצם ההפרשה שעוזרת לזרע להגיע ולפגוש את הביצית שמחכה לו.
ולסגסג.
ולסגסג. זאת אומרת, זאת הפרשה שמאזנת את החומציות, כדי שהזרע יוכל לחיות ולהגיע יותר בקלות, ולהפרות את הביצית. כשאין אותה, יותר קשה להיכנס להיריון, כשאין אותה בצורה הטובה שלה, המיטבית שלה, אז קשה יותר להיכנס להיריון. אז זאת הפרשה מבורכת.
כן, זה גם נותן לנו פרט חשוב בקליניקה, אם אין את ההפרשה הזאת.
נכון.
נותן לנו כיוון לאבחון.
נכון.
מאוד חשוב.
אז אם הזכרנו את המפגש הזה בין גבר ואישה, אז מתי בעצם אותם זמנים ש...
שבא לה.
שבא לה, כן?
שבא לה, כן. אם היא קשובה לעצמה, אז בא לה
כיפה. אז תראה, האמת היא שגם זה מאוד משתנה. דיברתי לא מזמן על זה שבווסט, אני מציעה רגע, כמו שדיברנו על ההתכנסות הזאת לתוך עצמי, אני מציעה רגע לקחת איזה מין ברייק. באמת הכל שם פתוח, יש יותר נטייה לזיהומים, כי לכל באמת אין את ההפרשות שמגנות על צוואר הרחם. ואז נשים כתבו לי, דווקא בווסת אני נורא רוצה, פתאום יש לי נורא נורא חשק. עכשיו, זה כביכול מאוד שונה מהפיזיולוגיה שתיארתי, כאילו רגע רגע, אסטרוגן עדיין לא התחיל, מה אתה? אבל... קודם כל, המצב הגופני של האישה בתוך הווסת יש משמעות. אם יש איזשהו סטרס, אז גם משנה את המצב, את החשק המיני. אם יש אפילו, לפעמים סטרס מגביר חשק מיני, כי זה מין היצר ההישרדותי שלנו. אז החשק משתנה לאורך החודש. אני בתיאור ש, בוא נגיד, הכי, שאני מדברת לכלל אנשים, אז אני אומרת, תחילת החודש, חשק מיני יורד. אם האסטרוגן שעולה, חשק המיני עולה, מה שאמרתי מקודם, המשחקיות, הספונטניות יותר, נשים יותר ספונטניות בחלק הזה.
איזה יום אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על היום, מהיום הראשון, נגיד מהיום השישי של החודש, סיימתי דימום, עד היום ה-14, נגיד, אם יש לי מחזורות של 28 ימים, אז בערך באמצע. ואז אני בעצם, החשק המיני שלי יהיה יותר ספונטני, אני יותר ארצה ליזום אולי, אני יותר ארצה... בעיקר מה שקורה לנשים, אנחנו מונעות מאוד מרגש. ובחצי הראשון של החודש אנחנו מאוד מבליגות. כאילו דברים פחות מציקים לנו, פחות מפריעים לנו. ועצם זה שפחות מפריע לנו, אנחנו יותר פנויות למקום המיני הזה. כי בעצם זה מה שמפריע לנו, החיות הזאת והמיניות והתשוקה, אם קיימת בנו כמו שהיא קיימת בגבר. פשוט אצלנו, הרבה פעמים, אנחנו מוסחות. כאילו כל הבלגן או העומס של החיים, או הילדים, או העבודה... אנחנו לוקחות את זה איתנו, אנחנו יותר רגשיות, ובמקום הזה, זה קצת מטשטש לנו את החיות המינית הזו. אבל בחצי הראשון של החודש, יותר קל לנו פשוט להעיף את זה הצידה.
לא פעם מטופלות אומרות לי, אני לא מבינה, מה, הבן זוג שלי לא מבין, שלפני המחזור צריך לתת לי ספייס.
אנחנו נורא רגישות שם. האמת היא, להגיד לך את האמת, אני חושבת שברגע שאישה יודעת את הסוד הזה, שזה לא שאין לה חשק מיני. יש לנו חשק מיני לאורך כל הסייקל, הוא פשוט משתנה, הצורה שלו משתנה. חשק מיני יש לכולנו כל הזמן, פשוט יש ימים שאנחנו זקוקות למשהו מסוים יותר. אם אמרתי בחלק הראשון של החודש שזה יותר חייתי כזה, אז בחצי השני של החודש זה יהיה משהו יותר רגשי, יותר מעמיק, יותר מחפש את הקשר, את העיניים, את ה... כאילו יש שם איזושהי תקשורת מינית אינטימית אחרת.
יותר עם השקעה.
כן, נכון, נכון שנשים לפעמים רוצות חיבוק, אז החיבוק הזה, הוא יכול בקלות גם להפוך להיות ממש יחסים. השאלה אם הגבר מבין שזה פשוט בקשה אחרת. לפעמים הגבר לא מבין שזאת פשוט בקשה לאינטימיות אחרת. גם אינטימיות, כמו שהאישה משתנה לאורך החודש, גם האינטימיות משתנה לאורך החודש. אנחנו רוצות משהו אחר, לא בהכרח לא רוצות.
כן. חזרה רגע להיריון, אני מטפלת לא מעט במגזר הדתי, והרי הן שומרות נידה, וקורה שלפעמים הן באמת מפספסות את הביוץ. אז מה את עושה עם נשים כאלה? ראשית, באמת את אמורה מאוד להביא להן את כל העניין הסייקל הנשי, ואת כל הפרטים הפיזיולוגיים והנפשיים, יש לך, את מטפלת במגזר
כן,
הדתי?
כן, באמת שבדיוק הייתה לי מטופלת השבוע, שהיה נראה לי שהיא מפספסת את הביוץ. לפי התיאור שלה, אבל היא מין אמרה לי, תשמעי, אני מעדיפה שלא לא יהיו לי ילדים מאשר לעשות ילדים בלי מקווה.
אז את מסדירה להן את הביו, את הסייקל, כן?
ואותה מטופלת יקרה גם שתתה אינסוף קפה וחלב ניגר, שזה בעצמו משבש את ההורמונים לגמרי.
כן.
אז באמת... מזרז את הביוץ, כן. משבש את הביוץ, זאת אומרת, אז בהחלט אם ההורמונים יותר מאוזנים, ואפשר לראות את זה, כן? ההורמונים לא מאוזנים לאורך המחזור החודשי, הם נראים דרך כאבים, דרך תחושות לא נעימות, דרך מצבי רוח משתנים, דרך גלי חום. זאת אומרת, יש לנו הרבה דרכים לראות אם ההורמונים מאוזנים או לא, ואכן ההורמונים שלה לא היו מאוזנים.
כן, אני חייבת לציין, בטח גם אצלכם, אחד הדברים היותר קלים לטיפול זה להסדיר את המחזור.
נכון.
על ידי הרפואה הסינית, דיקור, צמחי מרפא, זאת אומרת שאנשים במגזר הדתי, הם כל כך שמחות על זה שהן מגיעות לטיפולים, ופתאום הביוץ מגיע ביום ה-14 ולא ביום ה-10, או אפילו 11, שהן עדיין בנידה.
מעבר לזה שהן צריכות לחכות לסיים את הדימום, הרי הן צריכות לספור ימים נקיים,
נכון.
אז אם הדימום שלי ארוך, ומתארך, ואני מחתימה יום אחרי יום אחרי יום, ולא מפסיקה, זאת אומרת, הכל מתארך לי.
כן, וזה גם מסתדר עם הטיפולים.
בדיוק, אז גם זה, טיפול הורמונלי, כשאנחנו מאזנות הורמונלית, אנחנו בעצם מסדרות את ימי הדימום, ומקצרות אותם, והופכות אותם להיות יעילים יותר, הופכות את הקיבוץ של הרחם, לשחרור יעיל יותר של הרירית. כשזה קורה, אז אין את את ההמשכיות הזאת של ההחתמות.
ולפעמים זה עובד ממש מדהים, זכורה לי מטופלת עם, גם היא לא הייתה צעירה ועם ילדים, אבל המחזור שלה עם השנים התחיל להקדים את עצמו, וגם קיבלה טיפול תרופתי שמתישהו הפסיקו כי אי אפשר יותר מדי רצוף תרופתית להשפיע על המחזור, וכאילו זה היה פשוט מאוד קלאסי, חסר צ'י ודם, קיבלה פורמולה לחיזוק צ'י ודם, דיקור גם לאותה מטרה, זה ממש הדבר העיקרי, ודי מהר המחזור התחיל פתאום להיות ארוך יותר, ביוץ אחרי המקווה, והיא נכנסה להיריון.
מדהים.
כן, ממש.
ספרי לנו גם משהו מהקליניקה שלך, מהמפגשים שלך.
אני יכולה לספר דווקא על זוג שהגיע אליי, שהרבה פעמים, כאילו לבעיות זרע אין פתרון, נכון? אבל יש להם.
ברפואה
הסינית יש לזה פתרון, והגיע אליי זוג שכביכול שניהם לא היו מאוזנים עד הסוף, הוא היה עם נתוני זרע מאוד לא טובים, והיא הייתה עם מחזוריות קצת לא מאוזנת, ונתתי לשניהם טיפול, זאת אומרת הם באו גם ביחד לטיפול, ושניהם קיבלו צמחי מרפא, ושניהם קיבלו טיפול איזון, והם נכנסו להיריון תוך חודש, אחרי שנה שהם לא מצליחים. עם זרע בנתונים גרועים.
את מדברת גם על תזונה עם הבני זוג?
אני מדברת על תזונה, אני חייבת להגיד שבתזונה אני אוהבת בעיקר לדבר על האיך והכמה. הרבה מאוד נשים שכן מנסים להיכנס להיריון, הם רובם על זה, הם כן מנסים לאכול יותר טוב ולישון יותר טוב, והרבה פעמים דווקא הכמות והאיך והמתי, דווקא שם אני רואה הרבה מאוד חוסר. אז מבחינתי, אישה שרוצה להיכנס להיריון, ארוחת בוקר חשובה מאוד. לא להיות הרבה שעות בלי אוכל גם חשוב מאוד. לא לאכול מאוחר בלילה גם חשוב מאוד. אגב, שינה קריטית לאיזון הורמונלי. אם אני עכשיו אוכלת ב-9-10 בלילה, והולכת לישון שעה אחר כך, השינה שלי פחות טובה, השינה פחות טובה, ההורמונים יותר נוטים לצאת מאיזון.
גם אם היא הולכת לישון מאוד מאוחר.
גם לישון מאוד מאוחר.
כלל נכון. מאוד בסיסי.
חיברתי את שניהם, את האוכל ואת השינה.
בדיוק.
אבל נכון, לגמרי. אז אני בעיקר מדברת על רגע להפסיק לאכול טיפה יותר מוקדם, לא להיות בצום הרבה שעות. מבחינתי, אוכל זה הזנה של הגוף, הגוף לא מקבל הזנה. אמרנו, אני יוצרת חיים מתוך חיים, מתוך החיים שלי. אז אני קודם כל צריכה לדאוג שלי יש מספיק.
אז הם עקבו אחרי הכללים, וטיפלת.
כן, 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 הם היו ממש חמודים, ומאוד רתומים, ונכנסו להיריון אחרי חודש, זה היה מדהים.
ממש מדהים.
בקליניקה בטח שואלים אותך, מה את עושה? כי אנשים הרבה פעמים רוצים לנסות להבין מה קורה בטיפול. איך את מסבירה את המושגים, את המושגים הסינים, את המושגים של הפילוסופיה הסינית בטיפול?
אז זה קטע, כי אני יצאתי משם קצת, אני לא כל כך מדברת בשפה של הצ'י והדם והיאנג והאין, אני לקחתי את זה למקום שאני מדברת על מקצב של חיים, מבחינתי את חיים צריכים להיות במקצב מסוים, יש קצב לכל דבר, כמו שאני מצפה שהווסת תגיע בזמן שלה, והביוץ יגיע בזמן שלו, יש מקצב לכל דבר, כשאני הולכת לישון וקמה בבוקר, אם הקצב שלי הוא נכון לי, אני קמה בבוקר בטוב, באמצע היום אני בשיא שלי, השמש שוקעת, אני מתחילה לשקוע, הערב מגיע, אני מתחילה להתעייף, אין התעוררות בערב, אם אני קשובה לגוף שלי. אנחנו קצת רחוקים מזה היום, כן? אנחנו בתוך עולם שבו הכל אפשרי כל רגע וכל לכל אז, okay. אז אנחנו, אני קצת מחזירה אותם לבייסיק של הבייסיק, עונות שנה, יום ולילה, נכון, באביב אנחנו יותר נוטות לפרוח וללכת ולצאת ולהסתובב, ובחורף שקר אנחנו יותר מסתגרות ויותר שומרות על חום הגוף שלנו. אני מנסה להחזיר אותם למין פשטות לטבע. כזאת של, כן, פשטות של מקצב חיים. וכששואלים אותי מה אני עושה בקליניקה, אני בעיקר רוצה להחזיר את המקצב, את הקצב שלה להיות הקצב התקין שלה. שהוא שונה מאחרת, אבל הוא שלה, הוא שלה הנכון. וכשהיא בקצב הנכון שלה, פחות דברים פוגעים בה מבחוץ, זאת אומרת, נגיד וירוסים, חיידקים, פחות משפיעים עליי. אפילו רגשית, אני פחות מתרגשת ממה שקורה סביבי, פחות מתרגשת בקטע, זאת אומרת, אני מדברת על אלה שמתרגשות מדי, שלא, זאת אומרת, שהדברים פוגעים בהם בצורה ישירה מדי, ונכנסים ללב שלהם מדי מהר ומדי עמוק. זאת אומרת, ברגע שאני שומרת על איזשהו סנטר, עם מקצב נכון לי, אני פחות חולה, מרגישה יותר טוב, וזה מה שאני עושה בקליניקה, גם עם צמחים וגם עם דיקור, מחזירה את הקצב להיות הקצב הנכון, ואנחנו ממש רואים את זה, כי אחרי דיקור ואחרי צמחי מרפא, אישה חוזרת לאיזה מין מסלול כזה יותר טוב, מצליחה לישון יותר טוב, מצליחה להקל יותר טוב, מצליחה לקום יותר טוב בבוקר. זה חזרה למקצב שלה.
רוני, בכל פרק אנחנו שואלים את המרואיינים, מה בשבילך פשוט לחיות בריא?
אני חושבת שמבחינתי, התחלתי בזה ואני אסיים בזה, האמונה שהכל נמצא בתוכי, היא הופכת את החיים שלי לפשוטים יותר. כי מבחינתי זה מחזיר לי את הכוח, לעבוד עם מה שיש לי כדי להרגיש טוב יותר, וזה מחזק אותי, וזה בונה ביטחון פנימי שהוא אין לו תחליף, אני לא יכולה לקבל אותו מבחוץ. ולחיות בריא זה להאמין מבחינתי שלי יש את הכוח לשנות את החיים שלי, את התחושות שלי, את הרגשות שלי. זה הפשטות שלי.
ומה גורם לך לאושר?
כשאני רואה קודם כל יש את החיים הפרטיים שלי, שכשאני שמה את כל מה שדיברנו כאן, ואני הופכת אותו הוא לא הופכת אותו, הוא דרך החיים שלי, אני גם מקבלת כל הזמן את הפידבק שאני במסלול שלי. כי כשאתה בדרך הנכונה, אתה גם מקבל אישורים, שזה תכלס השמחה שלי, היא באה מהמקום הזה, שאני יודעת שאני עושה משהו שהוא נכון, שהוא נכון לי. אגב, לפעמים הנכון הזה משתנה, זאת אומרת, הוא תמיד משתנה, אבל כרגע, אני עושה את הכי טוב שלי. אני חושבת שמה שהכי גורם לי לאושר, זה המחשבה שאני עושה את הכי טוב שלי כרגע. כאילו אני יודעת שאני יכולה להיות יותר טובה, אבל זה לא מתסכל אותי, זה מסקרן אותי. אני יום אחר כך קמה עם סקרנות למה יכול לעשות אותי יותר מאושרת, אבל בסקרנות, לא בביקורתיות ושיפוטיות. והדבר הזה מסב לי הרבה אושר, התחושה שאני הכי טובה שלי כרגע.
רוני, תודה רבה.
היה לי כיף.
ממש נהננו.
רגע, דיברת על דברים שאת טובה בהם, אז עוד דבר שממש טוב אצלך, זה הערוץ אינסטגרם שלך.
כן, חזקה.
בכלל נשמח לשמוע איך אפשר לעקוב אחרייך, לשמוע עלייך, אז את רוצה לספר, לשתף?
אני פתחתי באינסטגרם שלי לפני כמה חודשים, כשהכל התחיל לבעור בי המקום הזה של מחזוריות, התחלתי לדבר על זה באינסטגרם שלי, וזה משהו מאוד מרגש שקרה לי, כי מה שקרה שם זה שדרך השיחה על המחזור, פתאום הצלחתי לעזור לנשים שלא הבינו שום דבר על המקום הזה, ממש לרפא את עצמן, כאילו היה שם איזה מין, זה לקח אותי למקום של להסביר לנשים בכלל, ולכל מיני סוגים של נשים, על מה שעובר עליהן, והאינסטגרם שלי מתעסק במחזוריות החודשית, בהבנה של השינויים ההורמונליים, בקבלה שלהם, מכניס הרבה ודאות לחיים, אגב, מה שעוד יוצר עושר, זה ודאות, אנשים שבוודאות יותר מצליחים, יודעים מה הולך להגיע, אז יודעים איך להתנהל בתוך זה, אז הוודאות עוזרת קצת לקבלה עצמית ולאהבה עצמית. אז ערוץ אינסטגרם שלי עוסק בזה.
אז מה לרשום כדי למצוא אותך?
מה לרשום? רוני נייס.
אנחנו גם נשים את הכישורים בפרק, ואתם המאזינים גם כן מוזמנים לכתוב לנו, לגל, אליי, גם בדף, דפי פייסבוק הפרטיים, וגם בדף הפייסבוק של פשוט לחיות בריא. אם יש לכם שאלות, אפילו במסנג'ר, ונענה לכם על כל שאלה שהיא. תודה רבה.
תודה, היה לי כיף.
ואנחנו גם רוצים להזמין אתכם לסדנה שלנו של פשוט לחיות בריא.
כן, אנחנו כנראה נעשה את זה אחרי החגים, נכון גל?
כן.
ובסדנה יהיה לנו על תזונה ועל ניקוי רעלים ונטורופתית שתדבר על אריכות ימים, אנחנו נרצה על...
נעשה קצת שיקום.
כן, ועל עושר, ובאמת משהו ככה מאוד מעניין ומלא.
וחווייתי.
כן, אז נתראה. ביי, תודה רבה. אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו.
זה יעזור להם ויועדד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.
נתראה בפרק הבא.